את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93 ו-92.8 FM באתר כל חי ובאפליקציה.
כל חי תמיד איתי,
כל חי. כל חי תמיד איתי. הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477 03-616-4477. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי 93 FM.
טוב לכל המאזינים, איתנו באולפן שלמה פולק. נפתח את התוכנית שלנו בעזרת השם בנושא כעסים בבית ובנישואים. כעסים יכולים להיות חמורים מאוד אם לא מרסנים את הכעס, לעתים קרובות הוא כואב יותר מאשר הפגיעה שבגללה בכלל כעסנו. כשאדם כועס הוא מרגיש שיש לו היתר לכעוס. הכעס מעניק תחושה של זה דחוף, חייבים כעת לפתור את הבעיה, ובדרך שלי, לפי הכלים שלי, לפי איך שאני חושב, לפי איך שאני רואה את הדברים, וזה דחוף במיידי. הכעס מעניק תחושה חזקה מאוד של דחיפות מיידית לפתור בעיות בדרך מאוד מוגבלת. בדרך כלל הכעס מתעורר כשהאדם מרגיש תחושה של איום, של חוסר אונים. האדם מרגיש שהביטחון שלו, הרגשות שלו, תחושת ההגינות, מה שהוא נפגם, הזמן שלו, הכסף שלו, הדימוי שלו, החפצים שלו. האדם מרגיש חסר אונים, והכעס, כמו היינו אומרים, מלמד את האדם שהבעיה דורשת תשומת לב מיידית לפתור את הבעיה. ואם האדם לא פותר את הבעיה וצובר עוד בעיה ועוד בעיה, ישנה עוצמה מצטברת של כעסים שהם בינתיים נשמרים, אבל נצברים. ואז כשדוסייה הופך לוויכוח, הערה קטנה עלולה להציף את כל הכעסים. פרץ פתאומי של כעס עלול לעורר התנהגויות רעות, קשות, לא פעם אגרסיביות, לא אופייניות. מחשבות רציונליות, אדם שקול והגיוני, מפנה את דרכו להתנהגות אימפולסיבית שלא נשלטת על ידי המחשבות שחושבות מה יהיה בעקבות האמירה, ההשפלה, העקיצה שאני כעת אומר. גם כאשר האדם כועס, כעס מתון, לא כעס ברמה גבוהה מדי, עדיין הוא משנה את יכולת החשיבה והרגשות של האדם. האדם יהיה לו קשה לצחוק, לאדם יהיה קשה להקשיב, יהיה קשה לשמוע את האנשים האחרים, יהיה לו קשה לקלוט מידע חדש. מדוע? מכיוון שהוא מרגיש מאוים, גם אם ברמה נמוכה. וכעס כזה, אפילו במינון נמוך, פוגם במידה ניכרת במערכת הקשרים בין בני האדם. הפתגם אומר, כעס הוא מעין אי שפיות זמנית. כעס מצד אחד מזהיר את האדם מפני בעיות בעיניים שלו, מפני מצב שלילי בעיניים שלו. בין אם מדובר בסכנה פיזית, אי צדק מוסרי, חדירה לטריטוריה הפרטית של האדם. כשאדם כועס, הוא לא יכול לפעול בצורה הגיונית, עניינית ויעילה. כשהוא עוצר לחשוב, הכעס נרגע, אז הוא פנוי לאסוף מידע ולראות איך אפשר לפתור בדו-שיח ענייני את הבעיה. אבל אם הכעסים הם באופן שגרתי יום-יום, בני זוג מתמודדים בהתעקשויות, בהתלקחויות חוזרות ונשנות, מה שפוגם בשגרת החיים. ומכאן לעוד נקודה. יש בני אדם שבטעות חושבים שכעס, אם מבטאים אותו, זה משחרר קיטור. אז מרגישים טוב יותר. וזוהי טעות. טעות חמורה. ראשית כבר חזל מלמדים אותנו. מי שמשחרר קיטור, מי שמשבר כלים בחמתו, מי שקורע כסותו בחמתו, זה תהליך ההידרדרות שלו. כי כך אומנותו של יצר הרע, היום אומר לו עשה כך, מחר אומר לו עשה כך, עד שאומר לו לכבוד עבודה זרה. כך אומרים רבותינו בגמרא מסכת שבת, וגם כיום מחקרים מאמתים את הרעיון הזה, שבני אדם חושבים שכעס משחרר קיטור. אבל זוהי טעות, כי כשאדם כועס, אז הוא פרץ גבול, הוא הרים טון, הוא אמר מילים לא יפות, הוא התנהג בצורה שהוא לא רגיל אליה. כשהוא פרץ גבול, הוא כבר מרשה לעצמו לפרוץ עוד גבול. ואז במקום שהכעס ירגיע, הכעס מתלקח יותר ויותר, כי האדם מרשה לעצמו לפרוץ עוד גבול ועוד גבול. ככל שאדם יבטא יותר את הכעס, כך הוא ירגיש יותר את הכעס, והוא יישאר יותר זמן כעוס על עצמו ועל הצד השני. מה שחשבו שתמיד טוב לשחרר קיטור, זוהי טעות. מחקרים מראים, התרופה הפופולרית לכעס, שחרור קיטור, היא הגרועה ביותר. ביטוי כעס גורם לאדם לכעוס יותר, ומגבש לעצמו גישה. אם אני כעסתי עליו, לא סתם כעסתי עליו, זה אומר שהוא אדם רע ושלילי, וככה כעסים עוזרים לאדם להיות מקובע יותר ויותר בעמדה שלו, ואז קשה לו לגלות גמישות ולהשתחרר מהמקום הזה. וככל שהאדם כועס יותר, הכעס מעבר. הכעס מעבר את הדאגות של האדם והופך אותם לדאגה גדולה יותר ממה שהיא באמת. ככל שהכעס מחריב והאדם מבטא את הכעס יותר ויותר, המחשבה שלו היא, אני רוצה מה שאני רוצה מידי ולא אכפת לי, מה שאנשים אחרים רוצים. ואם הם לא מסכימים, אז הם לא אכפתים, הם לא רגישים, והאדם מתעסק בכעסים שלו. וככל שהכעס מבעבע מה שהוא רצה בהתחלה, א', יותר יש סיכוי שהוא לא ישיג את זה, ב', הוא ירצה את זה בצורה עיקשת יותר ממה שהוא צריך לקבל את זה. לדוגמה, האדם רוצה משהו שקשור בחינוך הילדים. אשתו לא, הוא כועס יותר ויותר. ככל שהוא כועס, הוא מאמין בצורך שלו בצורה קיצונית יותר. למרות שלא בהכרח יש צורך להאמין בצורך הזה בכזו צורה קיצונית, הוא מאמין שהילדים זקוקים ליותר גבולות. יכול להיות. ככל שהוא כועס למטרה הזו, לצורך הזה, וכך מנסה לשכנע, הוא מאמין, לדוגמה, בצורך של גבולות ברמה גבוהה יותר. יש צורך קיצוני יותר, ובכך הוא מעצים את הצורך שלו, ומוכן להילחם על הצורך הזה יותר ויותר. הוא מאבד את הגמישות. הכעס מעוות את מערכת החשיבה של האדם, כמו שאמרו רבותינו שהכעס מסלק את החוכמה מהאדם. כך מופיע בגמרא מסכת פסחים, אם חכם הוא, חוכמתו מסתלקת, הוא כבר לא ענייני, הוא מאבד את מערכת החשיבה, הוא מעוות את הצורך, הוא הופך את זה לרציני יותר ממה שזה באמת. ואז יש כמובן יותר סיכוי שהוא יאבד מה שהוא רוצה. הוא עובר מכעס לזעם, הוא קיצוני יותר בצורך שלו, הוא רוצה שההוצאות הכלכליות יהיו בסכום מסוים. כאשר הוא כועס על זה, הוא יותר מתעקש שזה יהיה אך ורק הסכום הזה, והוא לא מוכן להשתנות יותר, הוא פחות מוכן להתפשר. ככל שהוא כועס הוא מאמין בצורך. ככל שהוא כועס, הוא פוגע במודעות לכך שבנישואים מדובר על שני בני אדם, ויש שני בני אדם עם שני רצונות לגיטימיים, אבל את זה הוא מאבד. יש צורך למצוא פתרון שמתאים לשניים, אבל את מערכת החשיבה הזו הוא שוכח. ולא פעם, לא לדקה, אלא לשנה ויותר. הכעס אולי מייצר אשליה של כוח ועוצמה. אבל גם אם והיה, והצד השני יסכים לעשות מה שהוא יתבקש, הוא ירצה את הכעסן, הכעס לא מוביל לתיקון, הוא מוביל לאילוץ. הצד השני מוכן להיות נאלץ, אין ברירה לרצות, ובכך לכל היותר, הכעסן השיג מה שהוא רצה, אבל מתחיל בהדרגתיות לאבד את בן הזוג שלו. ככל שאדם כועס יותר, הוא לא מחפש לפתור את הבעיה, הוא מחפש למצוא אשמים, הוא לא מחפש לשפר את איכות החיים שלו, הוא מחפש לפגוע באיכות החיים של האנשים האחרים. באופן טבעי, הוא כבר לא רואה את התכונות החיוביות של הצד השני. הכעס גורם לאדם לאבד את יכולת הראייה העניינית שלו את הצד השני. הוא מאבד את המשקפיים שרואות דברים חיוביים אצל בן הזוג. ככל שהאדם כועס יותר, הוא מדביק תוויות על הצד השני. הוא אומר, הוא אדם מכור לעבודה. הוא אדם לא אכפתי כלפי הילדים. הוא אדם שחושב רק על עצמו. הוא אדם שלא ניתק את חבל הטבור ממשפחת המוצא שלו. והוא מאמין למה שהוא אומר, כי הוא אומר את זה עם כל כך הרבה להט. הקריזמה של הכעס משכנעת אותו בטעות. אולי ישנו גרעין של אמת במה שהוא אומר, אבל הכעס הופך את הגרעין לא לעץ, ליער. הוא מאמין מעבר לכל פרופורציה במה שהוא אומר. יחסי הגומלין בין בני אדם הם לא מדע מדויק. האדם לדוגמה כועס על אשתו, למה היא לא מספיק משקיעה בחינוך הילדים? בעיניים שלו בכל אופן. ככל שהוא כועס, אז היא מתוסכלת יותר, היא פחות השקיעה. ואז הוא יחזק את ההוכחה שלו. הנה, תמיד אמרתי שהיא פחות משקיעה. ומאז שעליתי על זה, היא פחות ופחות משקיעה. הוא לא עירני לכך שהכעס שלו היא נבואה שמגשימה את עצמה, שפוגעת בה יכולת שלה, אשתו, לפעול בצורה יעילה וטובה יותר. הוא מאשים את הצד השני, והוא לא שם לב שכשהוא מאשים את הצד השני, הוא גם פוגע בצד השני, והוא מייצר את מה שהוא אומר. אולי מה שהוא אמר היה ברמה של, לדוגמה, 20%. יש קורטוב של אמת במה שהוא אומר. היא לא מספיק משקיעה בעיניו בחינוך הילדים. אם הוא לא היה מביע את זה בכעס, ביקורת והאשמה, היו יכולים לפתור את זה בצורה עניינית יותר. הם היו מדברים על כך, הוא היה מביע את עמדתו, היא את עמדתה, היו מגיעים לתהליך הדרגתי של פשרה בדרך זו, בדרך אחרת, מנסים על החודש, חודשיים, שלושה חודשים בהדרגתיות עד שמוצאים את הפתרון שמתאים להם לתקופה הקרובה. אבל הוא פעל בצורה נוקשה מדי. במאמר המוזכר, בעיות נפשיות הם בגלל שלאדם יש מערכת חשיבה נוקשה ולא מתגמשת. נסגור סוגריים. האדם הזה יש לו מערכת חשיבה נוקשה מדי. אם היא טעתה, צריכים לומר לה שהיא טעתה, וכך היא תבין, וכך היא תשתנה, וכך החיים של כולם יהיו טובים יותר. האשליה שזו הדרך, זה הכביש המהיר להצלחה, מובילה להתרסקות במערכת הקשרים. ולא תמיד האדם עירני לכך. האדם כועס, מאשים. לפעמים, כשהאדם נרגע, הכעס כבר אינו באותה עוצמה, אז האדם שם לב בצורה ברורה יותר את הנזק שהוא גרם, שהוא עשה, הוא מרגיש חרטה, בושה, אבל לא תמיד זה כך. וגם אם זה כך, לא תמיד קל לתקן. כך אומרים רבותינו במשנה, בפרקי אבות, מי שהוא מאיר לכעוס, אפילו שהוא מאיר לרצות, יצא שכרו בהפסדו. התועלת שהוא ממהר להתרצות, גרוע יותר מאשר החיסרון של מהיר לכעוס. כשאדם מרגיש כועס, הוא פועל כמו אדם כועס. הוא לא יכול להרגיש כעס ולפעול כמו אדם רגוע. אולי הוא חושב שהוא פועל כמו אדם רגוע, אבל הקול שלו נעשה קשוח יותר, המילים ביקורתיות יותר, הוא ביקורתי יותר, עוקץ יותר, מעליב יותר. בתוך תוכו עוברות כל מיני מחשבות, איך האדם הזה שנמצא מולי, איך הוא לא מבין, אבל אני מאופק, אני לא מראה את הכעס שלי. בינתיים, הוא במוח שלו מגדיר את האדם שמולו, הוא לא מבין, הוא לא יודע, הוא לא אכפתי, הוא לא רגיש. עד שכעבור דקה, 5 דקות או שעתיים, הכעס יתפרץ ויהפוך ללבה מסוכנת. ולכן כשאדם מרגיש כעס כמו שלט עצור, כמו רמזור אדום, לעצור את הקשר, את פעילות יחסי הגומלין. להתרחק מהמצב, לומר אני מבין, אני שומע, בואו נעשה הפסקה, בואו נדבר עוד שעתיים. קודם כל להרגיע את הכעס. כשאדם נמצא בסיטואציה שבה הוא כועס והוא לא עוצר את זה, הכעס משתלט על האדם ומכריע את האדם. לשלוט על הכעס זה לברוח מהכעס, לא לנסות להשלוט את עצמנו שאני אצליח להירגע. וגם אם הצלחתי פעם פעמיים, זה לא אומר שאני אצליח ברוב המקרים, ולכן לא כדאי לקחת סיכונים. קודם כל להתנתק רגשית. דבר נוסף, כעס הוא בדרך כלל מלמד שמה שהוא נעשה לא מתאים לפי כללי החשיבה שלי, לפי מה שאני מאמין שצריך להיות, מה שצריך להיעשות. ולכן מה שיעשה האדם אחרי שהוא נרגע, אחרי שהוא השיח דעת, וחובה להשיח דעת ולא לאפשר לרגש להשתלט על האדם, שהאדם לא יישאב אל תוך הכעסים. חייב האדם קודם כל לשאול את עצמו מה אני רוצה. לדוגמה, בחינוך הילדים הוא רוצה שיהיה יותר שמאל דוחה. מה אני רוצה? דבר שני, שאלה שנייה, איך אני יכול להשיג מה שאני רוצה מבלי לגרום לבן הזוג שלי להשתנות שינוי קיצוני בחיים שלו. הנחת יסוד היא שאני לא מתכוון לשנות בצורה קיצונית את אשתי או את בעלי. זה מי שהוא, זו מי שאני, ומהמקום הזה נראה איך אנחנו מוצאים התנהלות שהיא טובה ב10% יותר ממה שקורה כעת. מהמקום הזה אני אגש לשיחה המחודשת. לא ממקום של איזה כפוי טובה הוא, איזה שלילית היא, איזה אדם לא מבין, לא אכפתי, לא רגיש. כל המחשבות האלה, אודות הצדק בעולם, כמה אני צודק והאחר לא, הן רק מעניקות תחושה של עליונות מוסרית, אבל לא פותרות בעיות ומשפרות את איכות החיים. השאלה היא, מה אני רוצה ואיך אני יכול להשיג את זה 10% יותר ממה שקורה כעת. מהמקום הזה, הגישה לא מאיימת, אפשר לחזור ולדבר על הדברים, ויש סיכוי רב יותר שבני הזוג ימצאו פתרון שגמיש יותר ומתאים יותר לתקופה הקצרה, וכך בהדרגתיות הם יוסיפו עוד חוויות חיוביות, עוד תחושות טובות, ויהיה להם קל יותר להתמודד עם המשך שגרת החיים שלהם. נצא להפסקה, ולאחר מכן נחזור אליכי המאזינים אל שאלותיכם. מספר הטלפון שלנו 03-903-903-9. 03-903-903-9.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
עושים כבוד לבני התורה באירוע היסטורי עם מרדכי בן דוד ואברהם פריד. אירוע העשור לפרויקט כתיבת חידושי התורה של המחלקה לתרבות תורנית חולון. יתקיים עם ירצה השם ביום חמישי וב ניסן בהיכל הספורט חולון החל מ-6:30 בערב. לרכישת כרטיסים חייגו כוכבית 8780 או באתר mbdaf.co.il. הנחה לתושבי חולון לרוכשים במתנס מקלות.
אנחנו כאן בחנות מוצרי חשמל, המולת ערב החג מורגשת. נתפת מגמה חדשה בקרב הקונים. כולם רוצים להרגיש מאסטרים במטבח. הנה כאן גברת שדורשת קיריים של המאסטר. עוד קונה שמחפש לאשתו שהיא מאסטרית באפייה, תנור של מאסטרים. עוד ועוד דורשים את הטוב ביותר, את המאסטר. מחפשים מאסטר? קחו סאוטר. סאוטר, המאסטר בבישול ואפייה. חג פסח כשר ושמח.
שכר המינימום עלה ב1,000 שקלים. עבודה מאורגנת מצמצמת פערים בחברה הישראלית. ההסתדרות מובילים שינוי חברתי.
רוצים קיריים בשקל? שיא החשמל והמיזוג במבצע ענק. קונים מוצרי חשמל במחירים הכי זולים וגם ב36 תשלומים ובתוספת שקל אחד בלבד, ובוחרים מתנה יוקרתית ממגוון המתנות שבמבצע. לסניף הקרוב עליכם התקשרו 03-504-5000.
החשמל והמיזוג.
זה תמיד בראש, זה תמיד בראש, ברון כובעים.
לכל ראש יש ראש, מותג הכובעים הבלעדי מבית ברון כובעים, בדגמי קנץ', המבורג וחסידי. ראש לראש שקט. לבירור הסניף הקרוב 1-599-578-946.
תראי מה נולד לנו. סל הלידה המנצח של לאומית זהב. החזר של 8,000 שקלים עד הלידה ואחריה, בנוסף להחזרים המגיעים לך בלאומית זהב. אחות פרטית, דולה, יועצת שינה ועוד. הצטרפי עוד היום ללאומית ותוכלי ליהנות מ-8,000 שקלים, גם אם ניצלת את מלוא סל הלידה בקופה אחרת. חייגי כוכבית 507. בשעה טובה, בכפוף לתנאי הסכם השב"ן.
חושבים שלילד שלכם יש הפרעות קשב וריכוז? אתם לא מצליחים לבלום את עליית מספר
העדשות? מתקשים לתמרן בין קביעת תור לרופא עיניים לבין חנות המשקפיים? הפסיקו לדאוג. במרכז לבריאות העין דואגים לכם. חוסכים בזמן ובכסף, לא חוסכים בפתרונות. לתיאום פגישה עם הרופא המומחה 03-5788-230. רבי עקיבא 123, בני ברק.
לחיים!
חג שמח! מיקב טפרבר, דור חמישי לאהבת יין.
משקה משחרר, הזרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
מתכוננים לחג הפסח בשלושה צעדים פשוטים. קונים מקפיא ליבר, המקפיא המושלם המבטיח לכם שמירה על מזון איכותי, מקפיאים את המזון לפני החג, וכל המשפחה והאורחים נהנים ומשבחים. לבחירתכם, מגוון מקפיאי ליבר בגדלים שונים. חג שמח מליבר.
לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. כוכבית 4945, כוכבית 4945. תזכו למצוות.
רוצה לאפות בגדול ולהצליח בגדול? מיקסר סאוטר פרו מיקס 10 נועד לגדולות. המיקסר העוצמתי ביותר עם קערה בנפח של 10 ליטרים ועוצמה של 1800 וט. חג פסח כשר ושמח מסאוטר, המאסטר בבישול ואפייה.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
שלום וברכה, חזרנו אליכם ונרצה להתייחס אל מספר שאלות שקיבלנו. ילד שלא מכין שיעורי בית, וההורים רוצים להקל עליו להכין שיעורי בית, איך אפשר לעזור לו להכין שיעורי בית? התשובה היא, על מנת שנוכל לעזור לילד להכין טוב יותר שיעורי בית, חשוב ליצור סביבה שמצד אחד היא נוחה עם כמה שפחות מסיחי דעת, סביבה שהיא שקטה, בלי גירויים, ודבר נוסף, שיהיה זמן קבוע להכין שיעורי בית. למה? התשובה היא, זמן קבוע להכין שיעורי בית הוא מהותי, שיש זמן קבוע ומקום קבוע. מכיוון שלהכין שיעורי בית זה בהרבה מאוד מקרים דבר שאולי קשה, לא נעים לילדים, זוהי מטלה, ילדים יותר שמחים לעשות דברים שהם אוהבים, פחות רואים את המשמעות של המאמץ, ההשקעה, המטלה, ולכן על מנת שנוכל לעזור לילד להרגיש טוב יותר עם הדבר, חשוב להקל על המטלה. איך מקלים על המטלה? אז להקל על המטלה זה לא לוותר על המטלה, להקל על המטלה זה לא להוריד מהמטלה, להקל על המטלה זה ליצור הרגל. הרגל עוזר לאדם, ולמה? התשובה היא מכיוון שכאשר האדם מתמודד עם מטלה שהיא קשה, הוא אומר לעצמו, זה קשה, אבל לא רק קשה, יש כאן משהו נוסף. לפני המטלה הוא מתחיל לומר לעצמו, זה לא הוגן, זה לא צודק, למה אני צריך לעשות, כמה אני צריך להתאמץ, אני לא מעוניין בזה. וכך הוא חושב כל מיני מחשבות שהן סביב המטלה עוד לפני שהוא עושה את המטלה. 10 דקות, 15, 20 דקות לפני. ואז הוא עושה את המטלה. בזמן המטלה הוא אומר, זה קשה, זה לא הוגן, למה אני עושה והחברים לא עושים, למה ההורים שלי מקשים עליי יותר מאשר החברים האחרים. ואז אחרי שהוא עושה את המטלה, הוא עצבני ומתוסכל ומאוכזב, ולמה הוא היה צריך לסבול מה שאחרים לא סובלים. וכך, הילד הזה, הוא לא חווה שיעורי בית, הוא חווה עול גדול מעבר לשיעורי בית שהוא חווה. זה כשהוא מתמודד עם שיעורי הבית. ואז לכן ההורה, מה מנסה לעשות? ההורה מנסה להיות נחמד, ההורה מנסה להוריד מהמטלה, ההורה מנסה להוריד השיעורי בית שצריך לעשות, ובכך הוא מרגיל את הילד שלא להתמודד עם קושי, שלא להתמודד עם דברים לא נעימים. אבל מצד שני אנחנו רוצים שהילד ירגיש טוב, אנחנו לא רוצים שהוא יישבר. נכון. אז יש כוח בנפש שיכול לעזור לאדם, וצריך לדעת איך לעורר את הכוח הזה. איך קוראים לכוח הזה? כוח הרגל. כוח הרגל זה כוח שכבר לא מטיל ספק במה שצריך לעשות. כשאדם הוא הולך, הוא לא שואל את עצמו, איך אני הולך, איך אני מזיז את הרגל הזו, ולאחר מכן את הרגל האחרת, הוא פשוט לא שואל שאלות, הוא רק עושה את זה. זה כוח ההרגל. זה כוח שכבר לא מטיל ספק במה שעושים, או מה שחושבים. אותו דבר, אם נצליח לעזור לילד, שהכנת שיעורי בית יהיו עם מקום של הרגל, אז זה מקל על הקשיים. הוא יעשה בדיוק את אותם שיעורי בית. אבל הוא יודע, זוהי שעה קבועה, הוא רגיל על זה, הוא לא מטיל בזה ספק, הוא לא חושב על זה, זה כן כדאי, לא כדאי, הוא פשוט עושה את זה. ואז לפני השיעורי בית, הוא פנוי רגשית, לעשות דברים אחרים, לצחוק, לדבר, לשחק, לאכול, כל מיני דברים. ואחרי השיעורי בית, הוא גם כן חוזר אל השגרה. ובתוך שיעורי הבית, הוא יותר ממוקד רק בשיעורי בית. הוא עושה טוב, לא עושה טוב, אבל הוא עושה. למה? מכיוון ש... ההרגל עוזר לאדם לנטרל את כל הגורמים האלה במחשבה, מה שמציק לאדם במחשבה. זה כמו כשיש לאדם דאגות. אז הדאגה היא לא רק מהנושא, אלא גם כל מה שמסביב. לדוגמה, האדם הוא דואג, הבן עדיין לא חזר הביתה ומאוחר בלילה. אז בהדרגתיות זה לפני שהוא יצא הוא דואג, אחרי שהוא חוזר, מה הוא עשה, איך הוא עשה, ואדם דואג, ואדם כועס, ואדם מתוסכל, ואדם מאשים, ואדם ביקורתי, וכל זה למה? בגלל כל המחשבות האלה שבראש. בגלל שהדאגה היא מקבלת משקל גבוה יותר ממה שהיא צריכה לקבל משקל. וכך האדם הוא מוטרד, האדם לא ממוקד בעשייה שלו, האדם לא מרוכז, האדם מאבד הרבה מהאנרגיה שלו, בכך שהוא מעניק משקל גבוה מדי, למה שלא אמור לקבל משקל גבוה מדי. לכן אגב אומר שלמה המלך בספר משלי פרק י' ב', דאגה בלב איש ישכנה. מה זה ישכנה? יקופף את הדאגה. ישכנה דאגה בלב איש, הוא יקופף אותה, יכניס אותה לפרופורציה. ולכן גם כן לגבי ההרגל ושיעורי הבית. שיעורי הבית, כאשר האדם הוא משתמש בכוח ההרגל, אז הוא פחות ופחות מרגיש. מרגיש את הקושי שבשיעורי הבית, הוא פשוט עושה את זה מתוך הרגל. ונקודה נוספת שהיא חשובה זה, אפשר לעזור לילד, אבל רק בהתארגנות. לא לפתור את הבעיות ואת שיעורי הבית לילד. ולמה? התשובה היא מכיוון שאז הילד מתרגל שאנחנו עושים בשבילו. וכשהוא מתרגל שאנחנו עושים בשבילו, הבעיה היא לא בהתרגלות. הבעיה היא בתלות. כי בהתחלה הוא מתרגל, ואז ההורה עושה בשבילו והוא מתרגל. אבל אז... הוא גם נעשה תלוי בכך, ואז לאחר מכן, כאשר ההורה יגיד זהו די, אני כבר לא מכין לך את שיעורי הבית, אז הילד במקום לומר תודה רבה על מה שהיה עד עכשיו, דבר שהוא לא יעשה, הוא יעשה אחרת. היות שהוא יתרגל להיות תלותי, כעת שלוקחים לו את התלות הזו, הוא כועס על האדם שלא מאפשר יותר להיות תלוי בו. ואז הוא יכעס על ההורה, למה אתה לא עוזר? תמיד לא אהבת אותי, אף פעם לא אהבת אותי, תמיד הייתי הכבשה השחורה בבית, למה לא עוזרים לי, אני תמיד מסכן, תמיד, תמיד, תמיד. וכך הוא מוצא עדויות למה שהלב מרגיש. למה? מכיוון שהרגלנו את הילד להיות תלוי, ואז יש לו כעסים כלפי האדם שהוא היה תלוי בו. עד כאן לגבי הנושא של שיעורי הבית, ומכאן לעוד שאלה חשובה, אדם שהוא לקראת פרישה מעבודה, והוא רוצה כיווני חיים, גישה וכלים, איך אפשר להתמודד עם ההכנה לפרישה. פרישה מעבודה. פרישה מעבודה היא ודאי מלווה באתגרים רבים, גם אם והיה, ואין קשיים מיוחדים מדי ברקע. ולמה? התשובה היא כי בהרבה מאוד מקרים כאשר האדם הוא לקראת פרישה, אז הוא מרגיש איזושהי חרדה, וגם אחרי הפרישה עצמה, חשש, אי ודאות, ביחס לשינוי המשמעותי שהוא עתיד לעבור בחיים שלו. ולכן חשוב שהאדם יכין את עצמו, גם מבחינה טכנית, גם רגשית, וגם מבחינת הגישה והתפיסה, מה הוא מתכוון לעשות. אז קודם כל האדם צריך לתכנן את החיים מראש לאחר הפרישה, כי האדם אולי חווה את השקט, את השלווה, את הרוגע שיהיה, אחרי שהוא יפרוש. אבל זה לא בהכרח מה שיהיה. אומנם נכון שאולי בימים הראשונים זה מה שיהיה, אבל אז האדם הוא מתחיל לראות שיש יותר מדי שעות פנאי, יותר מדי זמנים שבהם אין לו מה לעשות. אם האדם לא יכין את עצמו, ימלא את הזמן, אז האדם יכול לאבד את מצב הרוח שלו ולכנס למעגל של מצב רוח מדוחדך יותר ויותר. וככל שהמצב רוח מדוחדך יותר, קשה לצאת מהמקום הזה, ולכן לא כדאי לסמוך על כך שכשאני ארגיש רע, אז אני אחפש פתרון. אנחנו לא רובוטים. כשאנחנו מרגישים רע, כבר לא מאמינים בפתרון. ואל תאמין בעצמך עד יום אותך, ואדם לא יכול לצפות שכאשר הוא יגיע למצב שהוא ירגיש רע, אז הוא יפתור את הבעיה. אז הוא לא יפתור את הבעיה, אז כבר לא יהיה לו כוח, חשק, רצון, אמון ותקווה לרצות לפתור את הבעיה. אז אם כן, האדם צריך למצוא את מה הוא יעשה. אם הוא יירשם לקורסים, סדנאות, לימודים, לעשייה של תחביבים, לחברה, להתארגנויות, אלה ואחרות של אולי טיולים, איזה לימודים שיכולים להיות, או עבודות שהוא יכול למצוא, עזרה שהוא יכול לעשות, דברים שקשורים למשפחה וכדומה, וככל שאדם יכין את עצמו יותר, אז יהיה לו מהבחינה הזו יותר תחושה של משמעות. ככל שתהיה לו תחושה של משמעות, ככל שתהיה לו תחושה שיש לו תקווה לקראת איזושהי עשייה שהוא עושה, אפילו אם היא מלאכותית, והיא לא מספיק ממלאת, אבל לפחות הוא עושה ומתפקד, אז האדם יוכל להכניס את עצמו למצב רוח חיובי, המנוע של המצב רוח יוכל לפעול אצלו גם מבחינת הרגשות, ואז לאחר מכן הוא גם יוכל יותר ויותר לתכנן את עצמו, ובהדרגתיות הוא גם יוכל למצוא את הדברים המתאימים שהוא באמת מזדהה ונוח לו לעשות בתקופה הזו של החיים שלו. אנחנו נמשיך עוד. שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
ערב טוב.
שלום, כבוד הרב, מה שלומכם?
שלום וברכה, ברוך השם.
יופי, אני אסביר לכם כבודו משהו. אני כבן 40, גרוש לצערי, ומאוד מאוד רוצה להתחיל את הפרק השני בחיים שלי, ומשהו עוצר אותי, מפחד.
זה מובן. בהרבה מאוד מקרים, אחד הדברים שמפחדים את האדם שהוא עבר תהליך של גירושים, זה החשש שמה הוא ייפול לתוך אותה מערכת קשה פעם נוספת. מדוע? מכיוון שזה היה חלום, זה היה תקווה, זה היה ניסויים, ואז מגיע המשבר, והמשבר בהרבה מאוד מקרים הוא כמו אומר לאדם, תיזהר שלא תיפגע פעם נוספת. אם אתה רוצה בגדול, אני מדבר באופן כללי, אתה יכול כמובן לתאר אם תרצה את הפרטים, תכף אני רוצה להתייחס לזווית ראייה וגם לעשייה שיכולה לעזור בהקשר הזה. אבל לפני כן, כאשר אתה מתאר שאתה חסום, או לא זוכר את המילים המדויקות שתוארו, אז אתה מרגיש את החסימה הזו בקשר למה? בקשר לבנות בית חדש, בקשר להתחתן פעם שנייה?
כאילו כבר עבר עליי הקנח, מה שנקרא.
כן. אגב, לא בצורה ישירה לדברים הנאמרים, רק באופן כללי אני אומר, כשבני זוג חיילה מתגרשים, אז זה נכון שיש בזה קושי. יחד עם זאת, לפעמים בתוך המערכת הזו של הגירושים, הם נאבקים והם נלחמים על דברים שכל אחד מהם מאמין שמגיע לו וזה חשוב לו. ואולי באמת מגיע לו וזה חשוב לו. יחד עם זאת, המאבקים האלה יכולים לקחת חודשים, לפעמים שנים, והם מתישים את האדם וגם יכולים לפגוע בו לפעמים נפשית. כדאי להיות עירני לנקודה הזו. בכל אופן, אם אני חוזר אל הנקודה שאתה אומר, אז אתה מרגיש שעבד עליך הכלח. תראה, כשאדם הוא נשוי, אז הוא תופס את עצמו מבחינת הזהות שלו, האישיות שלו. הוא תופס את עצמו, יש לי זהות של אדם נשוי. בדיוק, ואז יש לך את הזהות, את הזהות של הבעל, עם האישה, עם הילדים, אחריות, מטרה, תקווה, שאיפה, יש הרבה. ברגע שאתה מתגרש, סליחה? ברגע שמתגרשים, אז אתה צודק, אנחנו מאבדים את התקווה, אנחנו מאבדים את היכולת לראות שיש איזשהו כיוון חדש. זה נכון, זה מהיבט הזה, זה קשה. מה שחשוב, וזה לא קל, זה להרים את עצמנו. איך האדם יכול להרים את עצמו? אז תראה, יש, כשאנחנו עוברים, כשאדם עובר תהליך של גירושים, אז אומר לעצמו, כשאני הייתי נשוי, אז הייתי עובד בתור אדם נשוי, עם אחריות, עם עשייה, למען הילדים. נגיד, אם מדברים על העבודה, אני לומד, אני, כל דבר שאני עושה, אני עושה, אבל מדובר כאן על בן אדם שהוא נשוי, בן אדם שיש לו אחריות, בן אדם שיש לו ילדים.
הרב דיבר על ילדים, עוד פחד שנכנסנו לכל הסיפור הזה, איזה אורך העניין, אם אישה חדשה, מה להגיד לילדים, איך להסתיר להם את זה, זה גם משהו, זה לבד שאתה נכנס, לא יודע איך לצאת מזה.
כן. بس انا انت عمر نقطه خشوبه انا كم رجاي مجيى لזה ام افشار ام انت ما ام انت يقول بالزمان ده של אחרי הגירושים كما شي יותר ليصير חוויות חיוביות كما شي יותר تخبيبيين واسيا وليمودين وعوده دברים כאלה שהם לא משאירים אותך בחוסר עשייה
<אח אח>,
עם הילדים זה גם דבר שהוא ודאי חשוב מאוד. עם הילדים זה דבר חשוב. ילדים, בהרבה מאוד מקרים, אנשים חושבים שילדים נפגעים בגלל הגירושים. זה לפעמים טעות. ילד לא תמיד נפגע בגלל הגירושים. ילד נפגע כאשר הגירושים הם גירושים רעים. אבל כשילד יודע שמתגרשים, לא שזה טוב, לא שזה מועיל, אבל זה פחות פוגע, כשילד יודע, התגרשנו וזהו, ואז לא מדברים על זה עוד פעם, ולא מעבירים מסרים סמויים עם אמא שלך או עם אבא שלך וכדומה, כלומר, כמה שפחות להעביר מסרים סמויים, או בכלל להעביר מסרים סמויים, מי השם, מה השם, כמה השם, כמה שנצליח יותר לדבר בכבוד אל הצד השני, אפילו שהוא לא הבעל או האישה, אז יש סיכוי שהילדים יחוו את זה בצורה שהיא, בסדר, זה חלק מהחיים ולא יתעסקו בזה יותר מדי. כשההורים הם במאבקי כוחות ובמלחמה, ומי צודק ומה צודק לפני הגירושים וגם אחרי הגירושים, אז הילד הוא חווה את הקושי. למה? כי אז הילד מרגיש רגשות אשמה, הילד מרגיש אשם, הילד מרגיש שהוא יכל את משהו אחר, הילד מרגיש שהוא נמצא בתוך עולם עוין, חברה לא תומכת, כל הדברים האלה, הם פוגעים בבריאות הנפשית של הילד. וחשוב לומר את זה שלא הגירושים פוגעים בילד, כמו הגירושים הקשים, הם אלה שבעיקר פוגעים.
אני מבין מה שאומרים, אבל אני מתאר לעצמי מצב שחלילה יקרה, שהילדים לא יאהבו אחד את השני, ואז מה הכוונה? הילדים שלי לא יאהבו את הילדים שלה, ואז אנחנו עושים עוד בעיה.
אתה מתכוון, כאשר אני אתחתן פעם שנייה, אני חושב... כן, בעזרת השם. אתה אומר, אני חושב שמה, כאשר אני אתחתן פעם שנייה, אז אני חושב שמה הילדים שלי לא יאהבו את הילדים שלה. תראה, סליחה? תראה, החשש הוא באמת חשש, אבל אם והיה ואנחנו מתארגנים בצורה שהיא יחסית, היא נכונה ואנחנו נערכים לפני והילדים הם מכירים בהדרגתיות והם אחרי שהם מכירים בהדרגתיות אנחנו מוצאים לכל אחד את המקום שלו, את הפינה שלו וההתנהלות המשותפת שיכולה להיות בגדול, אין הרבה חשש שהם לא יסתדרו, למרות שזה ודאי יכול להיות. ודאי שיכול להיות, בעיקר בהרבה מאוד מקרים, כאשר ילדים, הם ההורים מתגרשים, ואז מתחתנים מהר, וכשהם מתחתנים מהר, אז הילדים בהרבה מאוד מקרים כועסים על ההורים, לא שזה צודק, אבל הם כועסים על ההורים, כי הם עדיין בתוך איזושהי ציפייה, שאולי ההורים יחזרו לעצמם, ואז כאשר הילדים הם מתחברים למשפחה נוספת כי ההורים התחתנו ביניהם, אז במקרים כאלה באמת יכול להיות איזשהו חשש. אבל בדרך כלל כאשר כבר עוברת שנה ושנתיים, אז בהרבה מאוד מקרים הילדים הם בסדר, הם מתאקלמים, הם מסתדרים, ואפילו לפעמים קוראים דברים יפים שהם פוגשים את האחים והאחיות של הבעל או של האישה, ואז דווקא יש חיבור טוב, והמשפחה בגדול מסתדרת טוב. אם והיה וההורים הם יהיו מספיק סמכותיים, ההורים יקבעו כמה שיותר כללים בצורה ברורה ונחושה, ובגדול מתנהגים אל הילדים בצורה כמה שיותר עניינית, כמו הילדים שלהם, הבעל אל הילדים של אשתו, האישה לילדים של הבעל בנישואים השניים, כמה שיותר מתייחסים אליהם רגיל, אז זה כמו כל בגדול, כמו כל הורות, ועם הילדים שלהם, ודאי שיש דברים יוצאים מן הכלל, אבל באופן כללי לא צריכים להיכנס אל מחשבות יותר מדי, איך הם יסתדרו, כמה הם יסתדרו, יהיה להם קשה, לא יהיה להם קשה, ודאי שבעיות יכולות להיות, אבל לא כדאי בשלב הזה, שאנחנו עדיין לא נשואים, לחשוב על הבעיות שיכולות להיות, כן כדאי בשלב הזה לראות איך אני משקם את עצמי מהגירושים, איך אני פונה אל תחביבים, אל עשייה, איך אני עושה דברים בחיים, בשגרת החיים, כדי להרים את עצמי ולחזור אל מערכת הנישואים, לאחר מכן נמצא את בת הזוג המתאימה, ולאחר מכן נגיע אל החשיבה, איך אפשר לפתור את הבעיה. אבל חשוב שהדברים יהיו בהדרגתיות, ולא בשלב הזה שהתגרשנו כבר לחשוב איך הילדים יסתדרו עם הילדים של הצד השני. ההערכות הרבה מדי היא עצמה מלחיצה. כשאדם חושב על עוד בעיה ועוד בעיה ועוד בעיה, אז זה שם את האדם בחוסר אונים. נצא להפסקה ולאחר מכן נחזור.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
עושים כבוד לבני התורה באירוע היסטורי עם מרדכי בן דוד ואברהם פריד. יום חמישי וב ניסן בהיכל הספורט חולון, החל מ-6:30 בערב. לרכישת כרטיסים חייגו כוכבית 8780 או באתר mbdaf.co.il.
לחיים!
חג שמח מיקב טפרבר, דור חמישי לאהבת יין.
משקה משחרר, הזרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
רוצים שואב אבק רטוב ויבש בשקל? שיא החשמל והמיזוג במבצע ענק! קונים מוצרי חשמל במחירים הכי זולים וגם ב-36 תשלומים ובתוספת שקל אחד בלבד, ובוחרים מתנה יוקרתית ממגוון המתנות שבמבצע. לסניף הקרוב עליכם התקשרו 03-504-5000.
שיא החשמל והמיזוג.
הקיץ, אני במופתע, גם נופש וגם בריאות. 03-964-1555. מופתע, טיפול טבעי לסובלים מכלי דם. 03-964-1555.
טעם איכות וקשרות מהודרת, מסכים ליין באיכות אחרת. הפסח הזה שותים לחיים, ארבע כוסות של יקבי ירושלים.
אבא, גם הפסח הזה נשתה בציר?
בוודאי בני היקר, בציר משובח אותו שותים אצלנו כל השנה, בכל שמחה ושמחה, קטנה או גדולה.
יש!
להזמנות 1-700-554-554.
יקבי ירושלים.
ארגון החסד, יד עזרה ושולמית, קורא לכם לבוא ולהתנדב במרכזי חלוקת המזון והמיון. חייגו עכשיו כוכבית 9171 ובקשו להתנדב מספר שעות במרכזי החלוקה והמיון של יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171. אנחנו יודעים, כשאתה מתנדב, זה מכל הלב. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
כאן רג'ה מהודו, אני מוריד לכם זבל, ואתם לעבוד רגוע.
תנו לרג'ה ולמאות עובדים הודים לסנן לכם את האינטרנט. 019 ונטפרי מציגות את סינון האינטרנט ההיברידי, המסנן מיליוני תמונות בסינון אנושי ורובוטי, כדי שתוכלו לעבוד עם גישה לתוכן מסונן. חייגו עכשיו, 055-99-055-99, לזקוקים לצורכי פרנסה.
מתכוננים לחג הפסח בשלושה צעדים פשוטים. קונים מקפיא ליבר, המקפיא המושלם המבטיח לכם שמירה על מזון איכותי, מקפיאים את המזון לפני החג, וכל המשפחה והאורחים נהנים ומשפחים. לבחירתכם, מגוון מקפיאי ליבר בגדלים שונים. חג שמח מליבר.
לכל ראש יש ראש, מותג הכובעים הבלעדי מבית ברון כובעים, בדגמי קנץ', המבורג וחסידי, עכשיו במחיר מפתיע. ראש לראש שקט. לבירור הסניף הקרוב, 1-599-578-946.
מתנות מיוחדות לימים שמחים.
הגדות מרהיבות במגוון ענק, סטים רקומים לליל הסדר בשילוב אבני סברובסקי, מתנות מיוחדות ועוד מגוון ענק לפסח.
קריין, ולא אמרת להם על המקרנצ'יק והקארטפינגר, המתנות הכי שוות לילדים.
מלכות וקסברגר, פאר היצירה היהודית.
היכנסו להתרקליני מלכות וקסברגר ולא תפסיקו להתרגש.
סאנו פורטה פלוס, בדיוק מה שצריכים במטבח. סאנו פורטה פלוס, ג'ל מרוכז לניקוי שומן ולכלוך שרוף, ללא ריח חריף. אז במקום להתאמץ ולשפשף, קחו סאנו פורטה פלוס. הג'ל נדבק לדפנות הכלים ומנקה אותם במהירות וביעילות. סאנו פורטה פלוס, בדיוק מה שצריכים במטבח.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
שלום וברכה, חזרנו אליכם וקיבלנו כמה שאלות, נרצה להתייחס אליהם בדקות הספורות שנותרו לנו. שאלה קשה. אדם שמרגיש שבגלל שהוא נכה, הוא לא מצליח חברתית, איך אנחנו מתמודדים? התשובה היא שתחילת ההתמודדות היא בראש, כלומר, הידיעה שלא בגלל המום הנכות אני לא מוצא את עצמי בחברה היא מהותית. לא פעם, אדם בעל מום מרגיש שאם והיה ולא היה לי מום הייתי בעל ביטחון עצמי וזה הבא ידי ביטוי בחברה, שהייתי מקובל יותר בחברה שבה אני חי וכדומה. אבל לרוב זו לא הבעיה. זו בעיה, זו בעיה גדולה ודאי, אבל לא רק. לאדם לפעמים יש רגשי נחיתות יותר מדי ממה שאמור להיות למום, וזה מה שהאדם צריך להתמודד איתו, זה כלומר לראות איך הוא מטפל בבעיה הזו ולא בבעיית המום. במום אי אפשר לפתור, אבל כן בבעיה של ביטחון עצמי למרות המום. שלום ערב טוב.
הלו.
שלום ערב טוב.
שלום הרב, אני בחור ישיבה, שלמד בישיבה ויש לי מלא קטעים בישיבה, אני לא מרגיש שגשמק בלימוד, וואלה הרב מחפש אותי על קטנות, ואני רוצה לדעת מה לעשות, איך אני יכול להגיע שאני אלה הצלחה בלימוד ואני ייהנה מהלימוד.
כן.
כאילו למה זה קורה שצוות של ישיבה ש... אמור חזק את הבחורים וזה, מחפש את הבחור על קצונות הרתחס, מה זה משנה איך הבחור נראה או מתלבש, וזה העיקר, הוא רוצה ללמוד, הוא רוצה להשקיע, הוא רוצה להתפלל, הוא רוצה להיות זה, אבל לא, יש לו חשיים, הוא לא מצליח, למה זה ככה אמור להיות? מה, ככה הדרך, כאילו מה זה?
תראה, לגבי למה, מה הדרך, איך הדרך, זה כל מסגרת, זה המסגרת שלה.
אבל למה זה אמור להיות כאן?
סליחה, למה אמור...
שרב אגיד לי בתור רב, למה ראש שיבה מחפש בחור בגלל שהוא מתלבש, אז כאילו, הוא מצד אחד כאילו הוא אומר, וואלה, מותר להתלבש, מצד שני, כאילו, הוא מחפש אותך על דברים, כאילו, אני לא מבין, מה אתה מסתכל, על החיצוניות או אתה מסתכל על זה שהוא מתאמץ וזה?
תראה, אני מבין את ההרגשה שלך, מצד אחד אתה אומר... בוא תתמקד במאמץ, בהשקעה שאתה עושה, ואתה מבחינתך מרגיש, כן, אני עושה מאמץ, אני עושה השקעה, ואם והיה ובוחנים אותי רק לפי הלבוש, אז איפה האוגנות שיש כאן? אני מבין את התפיסה שלך, אני מבין את המקום שלך. יחד עם זאת, כן חשוב לראות דבר נוסף. מה שחשוב לראות זה לא רק את ה... כלומר, זה כן נכון שיש את המאמץ, אבל אין לדיין אלא מה שעיניו רואות. ובתוך מערכות חברתיות או מסגרות, לפעמים מעניקים משקל, נגיד לבוש, או דברים אחרים, ויכול להיות שאתה, בתור אדם שמתאמץ, אתה לא רואה את הערך ואת המשקל שיש ביחס להשקעה שאתה מתאמץ. זה מובן, זה קשה, אבל זה לאו דווקא בישיבה שלך. בכל מקום בו אתה תהיה, בעולם של מבוגרים, בני אדם לא תמיד יכולים לבחון את המאמץ שלך, הם יכולים לבחון גם את המאמץ וגם את המסגרת, וחשוב ליצור תאום בין המאמץ לבין המסגרת, למרות שלא תמיד זה נראה הוגן. היו ברוכים.